שלום לכולם, אנחנו עם פרק חדש בפודקאסט של אלופים ואלופות. בכל פרק נערך כאן אלופים ואלופות מעולם הספורט, הבריאות והכושר, שיספרו לנו על הדרך מעוררת ההשראה שלהם. היום אנחנו מארחים את השחיין האולימפי יעקב תומרגין ואת השחיין האולימפי הפרלימפי עמי דדון.
פודקאסט של אלופים ואלופות בשיתוף תלמה.
מה קורה?
יאללה, יאללה, מה נשמע?
שלום, מה נשמע?
בסדר, גמור. קודם כל, איזה כיף שהגעתם. ואם כבר הגעתם, אז אני רוצה לדעת איך הגעתם דווקא לענף הספורט הזה. עמי, נתחיל איתך.
אני בעצם הגעתי לשחייה דרך שיקום. אני נולדתי פג, ולא רציתי לעשות את זה כספורט. ההורים שלי רצו בעצם שאני אחזק את השרירים. זה היה בגיל 3. 4 כזה, הייתי צעיר מאוד, והם רצו שאני אעשה הידרותרפיה. והיה ליד קבוצה שהמאמן, שהוא היה מאמן נבחרת ישראל, יעקב הקים, והוא לקח כל מיני ספורטאים, ילדים שנראו לא מתאימים לבעצם שחייה תחרותית בעתיד. ואני לא אהבתי לשחות, לא סבלתי את זה, לא יכלתי לראות את המים שהייתי קטן, וזה היה ממש לא פשוט, כי לא ידעתי, שום דבר לא הסתדר, לא התנועות, לא העציפה, אז לא הייתי שחיין טוב שהייתי צעיר, אבל ככה בעצם הגעתי לספורט דרך השיקום.
יעקב, מה איתך? איך אתה התחלת?
אז אני התחלתי לשחות בגיל 6. אני במקור מברית המועצות, אז עליתי בגיל 2 לאשדוד.
אחלה עיר, אגב.
אחלה עיר, כן, על המפה.
כן, לגמרי.
ואנחנו גרים יחסית קרוב לימים עם המשפחה, ופשוט מדאגה של ההורים שלי, מה שברגע שאני הולך לים, שאני בעצם יודע להתמצא ולהרגיש מסוגלות להיות במים. פשוט ככה התחלתי בחוג יחד עם ג'ודו, כדורסל, טניס. ולאט לאט כל הדברים האחרים נפלו מפציעות כאלה ואחרות, והמעגל החברתי נשאר בעיקר בשחייה, ושם זה היסטוריה והתגלגל עד היום.
והצדיק את עצמו, אתה אומר.
הצליח, כן, יצא טוב, יצא בינגו.
יצא טוב, לשניכם אגב. עמי, כשאתה התחלת כילד, היו כאלו שניסו להבין איך בחור כמוך יכול בכלל להסתדר עם דברים בעולם הספורט?
עד היום הם בוחנים אותי על זה.
באמת?
אפשר לומר, כי זה מעין דיסוננס לאנשים, רואים כיסא גלגלים ופתאום רואים אותי שוחה, וזה לא מסתדר לאנשים בראש שפתאום, שהבעלם הזה שיושב כיסא גלגלים זה משדר חולשה, משדר כאילו נכות, אין מה לעשות, היא משדרת לפעמים חולשה לאנשים, משדרת משהו, ואני רוצה לשדר דווקא ההפך, אני רוצה לשדר כוח, עוצמה, גם בשחייה שלי, גם בשחיות שלי, גם בכל המסביב שאני רוצה לעשות, זה בעצם משדר לילדים שנולדתם נכים או נפצעתם, לא סוף העולם, אפשר להמשיך, אפשר לבנות חיים ואפשר להתקדם.
להיות אלוף אולימפי.
חד משמעית.
אלוף אולימפי.
כן, אל תצניע, מה שנקרא. אני אשאל אותך שאלה כזאת. אתה דיברת על הסביבה, כאילו דיברנו ושאלתי אותך גם על איך הסביבה הגיבה, אבל אתה בתור עצמך, אתה ראית את עצמך מלכתחילה כמישהו שמסוגל, או שגם לזה לקח לך זמן לראות ולהבין שאתה מסוגל למשהו כזה בעולם הספורט?
לא, מן הסתם, עם הגדירה שלי, בעצם כל השינוי אצלי קרה שהייתי טינג'ר, כשבעצם בגיל 15-16 יעקב באמת לקח אותי לנבחרת הבוגרת, ופתאום התחלתי לראות שם עתיד. כאילו, התחלתי להבין ש... אני יכול להתקדם ולהפוך להיות שחיין טוב, ולא ידעתי עוד לאיפה אני יכול להגיע, אבל פתאום אני הבנתי שאני מסוגל להגיע למקומות שחלמתי עליהם כילד, להשיג את ישראל באולימפיאדה, לשמוע את ההמנון, זה היה הכל בשבילי באותו זמן, ועשיתי הכל בשביל להגיע לזה.
זהו, עצם זה שאתה בכלל היית מסוגל לראות את עצמך כבר שנים קדימה, זה כבר, אני חושב, ויסכים איתי יעקב, כזה משהו שהוא כבר הישג. זאת אומרת, כבר לעשות הצעד הראשון בדבר הזה, זה כבר משהו שהוא עולם ומלואו. יעקב, אתה התחלת, גם כמו שאמרת, בגיל מאוד מאוד צעיר. איך החברים והסביבה הגיבו לתחביב הזה שלך? כי כמו שאמרת, היית בכדורגל, היית גם בכדורסל, ושחייה היא לא בהכרח ה-obvious ללכת אליו.
נכון. אני, לפני שאני הולך לשאלה, אני רוצה טיפה לחזק מה שעמי אמר מקודם, ששאלת אותו איך הסביבה מגיבה לזה שהוא שוחה. חייב להגיד, אני מכיר את עמי גם לפני, שיצאנו להתאמן באותה בריכה, באותם זמנים אפילו, וראיתי את הקבוצה, ואני מכיר את המאמן שלו, אז שאני לפעמים מספר כמה אני שוחה, שעתיים בבוקר, שעתיים בערב, 9 אימונים, שעתיים, וכל הקילומטר, שזה יותר מה שאני נוסע באוטו, אז החבר'ה כמו עמי, הם עושים אותו דבר.
כן.
אותו דבר. אם, אתה יודע, מתפעלים מזה שאני עושה את זה, הם עושים אותו דבר, זה אפילו עוד יותר קשה.
מטורף, כן.
זה לגמרי מטורף, וברגע שאנחנו שוחים אחד על השני, זה רק מביא לך, אתה אומר, כאילו אין גבול ליכולת האנושית, אתה יכול לעשות הכל, ואני חושב שכל אחד באמת צריך להגיע ולראות פעם אחת אימון, אימון בעצם שחייה, ואתה עניפה, ואתה מבין שאין גבול ליכולת האנושית, ואפשר לעשות באמת הכל, והנה, אלוף עולם, אלוף אולימפי, הכל מהכל.
מטורף.
איך בחרתי דווקא בשחייה? תראה, זה לא, בוא נקרא זה מענפים המושכים, הסקסים, או מענפים ש... מתעשרים מהם, אבל אני חושב שבגיל צעיר אתה לא הולך לענף כזה, מיוחד עם ההורים או המשפחה בכלל, הרבה פעמים דוחפים, אז אצלי אף אחד לא בא מעולם הספורט, אז קודם, כמו שאמרתי, הייתי גר ליד הים, אז רציתי בעצם שלא תהיה סכנה ואני ארגיש בסביבה בטוחה. לא חשבתי אולימפיאדה, לא חשבתי אפילו אלוף ישראל, או לא חשבתי כמובן איכשהו להתפרנס, או לא יודע, להיות נושא הדגל באולימפיאדה, עוד לא הייתי שם ממש. אבל זה פשוט משהו, אני חושב שזה המעגל של החברה, אם במקרה אתה גר באזור שיש שם חוק טוב, או אתה גר קרוב לבריכה, אז מן הסתם אני מניח שאתה עכשיו שיש לי ילדים, בנות, אז אני רואה את זה, במה שיותר קרוב לבית, שיותר קל להורים, אז בדרך כלל שולחים בהתחלה לזה, עד שמתחילים לכוון אותם. אני חושב שבשחייה נורא חשוב לגרום לילדים, באופן בעשיית ספורט, לא ישר לכוון אותם לאלוף אולימפי או לאלוף עולם, אלא כשאתה מתחיל בגיל 6, 7, 10, אתה רוצה ליהנות מזה, אתה רוצה לעשות את זה כדי שיהיה בריא, אחת חמה וחמה שהיום יש מסכים, טלפונים, לא שאני דינוזאור, אבל היה פחות, היה פחות מסכים וטלפונים, וזה עוזר לעסוק במשהו ולהיות קצת מחוץ לקופסה.
מה שהבדיל בינך לבין כל אלה שעשו את הספורט הזה, זה המוטיבציה שלך להמשיך ולהתאמן, למרות שלפעמים לא בא לך, לא בא לקום בבוקר, לא בא לעשות את זה כל יום, לפעמים אין מוטיבציה כל יום, אבל אתה עדיין ממשיך את השגרה שלך כספורטאי, וכבן אדם, אז אני חושב שזה מה שמבדיל אותנו, את מי שהגיע בעצם למקום הזה, ההתמדה שלו והרצון שלו באמת לעשות מזה מקצוע.
חד משמעית, חד משמעית. למי שאיכשהו לא מכיר, או שכמוני שאני רגיל לצרוך תחרויות ספורט בפן מסוים, אבל לא יותר מדי מודע לחוקים. תספרו לנו, יעקב, אתה יכול להוביל את זה, איך בכלל מתבצעות תחרויות שחייה, מה מודדים, מה יכול להיחשב כפסילה?
קודם כל נתחיל מהפשוט, יש 4 סגנונות, יש את הפרפר, גב, חזה, חתירה ומעורב, שזה כל הסגנונות ביחד. תחרויות שחייה בדרך כלל זה בנוי, אנחנו חיים, אנחנו ספורטאים אולימפיים, הישגים, אז זה בנוי במחזור אולימפי. נקרא לזה כל 4 שנים, היה קורונה 5, עכשיו זה התקצר ל3, אנחנו בדיוק שנה לפני המשחקים האולימפיים בפריז, גם האולימפיים וגם הפרלימפיים, זה תמיד מתבצע אחד אחרי השני בקיץ. זה עובד במחזור של שנה אליפות עולם בקיץ, שנה אליפות אירופה, אליפות עולם, אליפות אירופה ואולימפיאדה. אז כל שנה יש לך בעצם פיק. זה לא שבעצם בן אדם מתכונן 4 שנים ומתאמן רק עוד 4 שנים מתחרות אחת, אלא כל שנה יש לו תחרות מטרה. מאוד מאוד גדולה מטרה, ובין התחרות מטרה יש כל מיני תחרות קטנות, גביע עולם, סבב אליפות עולם, כל מיני תחרות קטנות, גם תחרות בארץ. והתחרות עצמה, תראה, זה ייקח לנו יותר מהפודקאסט הזה להסביר עם איזה פסילות ודברים כאלה, אבל יש חוקה מאוד ברורה ושיפוט. אני יכול לספר אולי משהו קצת יותר עניין את הצופה הכללי של ענפי ספורט, שנכנס משהו שנקרא ור. כמו בכדורגל, נכנס גם לשחייה שם משהו שנקרא ור. זאת אומרת, יש מצלמות מתחת למים, שלפני שנתיים פעם ראשונה זה נכנס לתוקף, שאפשר בעצם להסתכל, השופטים יושבים גם במסך בקרה מחוץ לבריכה, ומסתכלים אם היו תנועות שאסורות או פסולות שמקדמות, ובעצם אפשר לפסול בעזרת מצלמה, שזה עד עכשיו לא היה, ונהיו באמת יותר פסילות. אז זה משהו חדש, שזה טכנולוגיה חדשה שנכנסה, והכל הוא נורא מדיד, הכל אלקטרוני. אני חושב שמה שיפה בזה, אתה יכול לראות בעין בלתי מזוין, שבעצם מי שהגיע ראשון, הוא המנצח.
כן.
אין פה שיפוט, אין פה ניקוד. אני חושב שזה גם מה שהופך אתלטיקה ושחייה לענפים, נגיד את זה ככה, המובילים של התנועה האולימפית, כי זה משהו מדיד. אפשר לראות מי הבן אדם הכי מהיר, מי השחיין הכי מהיר.
פחות, השיפוט פחות משפיע על הספורט עצמו.
אבל אני אשאל לך שאלה. החוקים שיעקב ציין, הם תקפים גם לשחייה הפרלימפית?
ברובם כן. יש אקספשן, יש כאילו...
כמה שינויים?
כן, יש שינויים בחוקה, למשל אצלי בקלאס אין פרפר, כי זה סגנון שמאוד בנוי על רגליים, ואצלנו לא עושים עבודת רגליים כזו, אז המעורב אצלנו זה 150 מטר, זה גב, חזה וחתירה. וכן, יש איזה שינויים בחזה בעיקר, שהוא בעצם, שלא חייב לשבור את הראש כל תנועה, אלא כל שתיים. אבל בסך הכל, רוב החוקים הם באמת זהים כמעט לפינה.
גם סגנון האימונים, הכל כאילו די זה?
בוודאי שיש התאמות לנכות, והמאמן שלנו עושה את זה, אבל הסגנון של האימונים הוא כן, אנחנו מתאמנים דומה עם התאמות לנכות, אבל כן, מתאמנים בערך אותו דבר.
כמה קילומטר אתה שוחה באימון?
בין 4-5, תלוי ב...
אני פחות או יותר אותו דבר, אולי קילומטר יותר, אבל זה... 4-5 קילומטר זה המון.
זה מטורף, לא ציפיתי לך שזה כאילו, דברו איתי במטרים, לא?
אמרתי לך, אנחנו שוחים יותר ממה שאנחנו עושים.
הדבר היה לי צריך לדעת לצחות ככה.
אני חושב שלכולנו יש קודם כל המון הפסדים. אני לא יודע להגיד מה הראשון, אבל זה לא גרף של רק הצלחה, 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 מדליה, מדליה.
זהו, חשוב מאוד לציין את זה.
כן, זה לא איך שזה נראה שרואים פודיום ושמחה וזר וטלפונים מהנשיא, לא משנה ממי, אלא... רוב הזמן, במיוחד בענף כמו שלנו, שחייה, אנחנו באותו ענף לגמרי, שזה בשחייה, אתה שוחה המון, ואנשים לא רואים את זה. הוא לא רואה את השעתיים בבוקר, שעתיים בערב, אתה שוחה בחג, אתה שוחה זה. אני תמיד אומר, אם יש לי אפשרות לשחות לפעמים בחגים, שהבחות בדרך כלל סגורות, וכולם בחופש, ברכות משפחתיות, אבל אני אומר, אוקיי, אני בסוף מתחרה מול העולם, והחבר, לא יודע, המתחרה שלי ביפן או סין, אין לו ראש השנה עכשיו. כן. או אין לו פסח, אין לו סוכות. הוא...
לא ראש השנה סיני.
יש לו דברים אחרים, שנת הדרקון והכל, אבל הוא עושה דברים אחרים. והוא מתחרה, הוא מתאמן. אז בסוף אני מתחרה מול העולם. כאילו, הפוקוס הוא גדל. אתה לא מתחרה בזירה, בתחרה אתה מתחרה בזירה המקומית, האזורית, מקומית, ארצית, אירופה, ואז אתה מבין שאתה מתחרה עם כל העולם. כן. ואתה צריך להיות באותו סטנדרט איתם.
איך אתה יודע אבל מה הסטנדרט?
אתה, קודם כל עם השנים וניסיון, אתה נחשף, תמיד יהיו אנשים שיתאמנו יותר קשה, יהיו אנשים שגם אולי יותר טלנטים ומצליח להם ביותר קלות, אבל אין מישהו שלא עובד קשה בשביל זה, ובא הכל, אתה יודע, יש כאלה שהיו אומרים, אני זוכר לשחקנים גדולים שהם, הוא עצלן, אבל מה זה עצלן בקנה מידה של שחייה? הוא בא לתשעה אימונים, שזאת אומרת לכל האימונים, הוא שוחר 50 קילומטר במקום 60. אז זה כביכול, במחות, אני קורא לזה עצלן. אז אתה יודע, תמיד יהיו מישהו שהם יותר חיות עבודה, וכאלה שהם לא שהם מקלים ראש, אבל טיפה יותר מורידים, אבל עדיין הוא מגיע כל יום, פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, טיסות. זו אחד הדברים שמשותף לנו, שיעקב בלינסון, המאמן של עמי, שזה פעם ראשונה ששמעתי את זה, מאוד הפתיע אותי, כי אנחנו היינו טסים למחנות גובה. מה זה אומר מחנות גובה בשחייה? שאתה טס גובה מעל פני המים, שזה בדרך כלל מ-1500 עד 2300, תלוי במיקום, ובעצם אתה מתמודד עם חוסר חמצן. חוסר חמצן, לעלות במדרגות, אני לא יודע מי מכם, לא יודע, עשה טרקים או הליכות בגובה, זה מאוד קשה, החמצן הוא מאוד דליל. אז ברגע שאתה מתאמן בתנאי גובה, אתה מפתח כדוריות דם לבנות, שזה יותר אירובי, ואז יותר קל לך שאתה חוזר לפה, זה כאילו הורדת המשקולות, ואתה יכול ללכת חופשי. אז ברגע שיעקב סיפר לי שגם הם עושים את זה, כי אני שהייתי שם, לי קשה, נורא, אני שבוע לא יכולתי לנשום, נורא נורא קשה, ואז הבנתי שגם, שכולם עושים את זה. הנה, גם עמי, גם השחיינים שלו, גם כולם עושים את זה, גם הפרלימפי, ואתה אומר, כולנו מתאמנים אותו דבר, כולנו עושים אותו דבר, זה לא שלי קשה, ואז אוקיי, לא יודע, אחרים לא עושים את זה. כולם מתאמנים ככה, ואפילו עוד יותר, יש חבר'ה שגרים שם, ממש גרים בגובה, במקומות בעולם, מסוימים, ומתאמנים ככה כל השנה.
וברגע שהם יורדים, אז קל להם יותר בתחרות על פני השטח.
נכון, נכון.
אז רגע, עמי, איך אתה התמודדת עם סוג אימונים כזה?
את האמת, עם הסוג אימונים... יעקב בא לנו לתוכנית, ואני אישית ידעתי, אני יודע שאני מגיע לגובה, לא לצפות לשבור את כל השיא העולם שלי. אני יודע שאני צריך, שאני מגיע למקום שהוא טיפה יותר מורכב, ואני לא צריך לזהור בדיוק בו בזמן של האימון, אני יודע שאני צריך בעצם לעלות מדרגה, להתאמן טוב, ובעצם להתמודד עם זה, כן, קשה לפעמים לנשום, והתוצאות לא משתם צפה לפעמים, אבל אני מדבר עם יעקב, ואנחנו בקשר טוב, ואנחנו תמיד יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, ולאיפה אנחנו צריכים להגיע בגובה, על מנת להגיע על הקרקע לתוצאה כזו וכזו.
אליפות! בשיתוף תלמה.
נגיד, אתם מדברים על זה שהסוג אימונים הוא די אותו דבר, ואולי יש רק סגנונות שכן עושים או לא עושים בפרלימפי. למה בעצם שלא יחדו כזה ויתנו גם לפרלימפים להתמודד עם שחיינים רגילים? זה משהו שאפשרי בכלל?
אני חושב שלא מתחרים ביחד, אבל כן בתחרויות אליפות ישראל, תחרויות ארציות, הם גם מתחרים איתנו. נכון? לפני אתם...
נכון, לאחרונה אנחנו כאילו משתתפים גם באליפויות ישראל שלהם. אנחנו לא באותו קצב תחרות.
הבנתי.
אבל בקלאסים הגבוהים, עם הנכויות הקלות ועם העיוורון, יש כאלה שיכולים להתמודד אחד עם השני, אבל זה לא משהו ש... זה ספורט טיפה שונה מבחינת הפייס שלו.
גם אני שהייתי ילד נורא צעיר, נחשפתי לזה בעצם בתחרות, שפעם שהתחלתי להיות בתחרות בארץ, יצאתי מהאזוריות, אז גם שם, כמו שעמי אמר, פתאום פעם שאתה נחשף למישהו שהוא עיוור, לקוי ראייה, והוא שוחה. אני יודע אם יצא לך לראות, זה באמת מטורף, כי יש, כי הם צריכים לעשות את הקיפר. הקיפר זה הסיבוב לקיר, שבעצם שוחים, נגיד, אם זה בחד 25, בחד קאנטרי, הם עושים סיבוב, אז יש מישהו שעומד עם מקל מספוג, וממש מביא מכה ברגע שהוא מתקרב לקיר, וכך הוא בעצם יודע, הבחור בעצם להסתובב.
כן, אבל אתה יודע מתי להגיע לקיר, זה באמת...
כי הוא לא רואה, והוא שוחה במהירות מטורפת, זה כאילו אתה רץ הכי מהר שאתה יכול, ואז אומרים לך, מביאים לך איזה מכה, ואתה יודע שאתה צריך להסתובב, ואז אתה חוזר. ואז אני חושב שכולנו בעצם נחשפים לזה ומודעים לזה, וגם אתה לומד על זה, אני גם חלק, יש לי תפקיד שאני ראש תחום של בית ספר מאמנים במכון וינגייט, זאת אומרת, מסמיך מדריכים ומאמנים. אז גם שם יש חלק מאוד גדול על העולם הפרלימפי, כאילו איך מאמנים, איך ניגשים, איזה סוגים, ואיך מתייחסים לזה, ושזה משולב, ואיך בעצם לעבוד איתם גם.
דיברנו באמת על קשיים בדרך לאליפות ובדרך למעמד שלכם כיום. מה בעצם הקשיים העיקריים בתוך הדבר הזה?
תתחיל. אתה ראשון תמיד.
אז בעצם, יש את הקשיים הפיזיים שכמובן של השחייה, אבל אני, את הקשיים הפיזיים מרוב שאני כבר די מתורגל כל כך בשנים, אני פחות רואה אותם. יש הרבה קשיים שלפעמים, הייתה לי עכשיו שנה שהיא מאוד מבולבלת מבחינתי. פעילו, לא הצלחתי פתאום למצוא, פתאום אתה חוזר מהפגרה ולא מוצא חשק, לא מוצא את הרגע הזה שאתה לא מבין פתאום למה, כאילו, למה אתה עושה את זה, ופתאום אתה מעולבל, אתה כאילו שואל את עצמך, אני המקום הנכון בכלל? יש בעצם, פתאום, אחרי האולימפיאדה, כאילו, הגעתי כבר לפיק שלי.
זהו, רק אחרי פיקים אני מניח שזה מגיע.
למה אני ממשיך לעשות את זה, כאילו, אולי אני צריך לבחור משהו אחר, לנתב את האנרגיה של משהו אחר. ואז אתה אומר לעצמך, לא כל כך, כי בעצם יש יעדים שמסתכלים עליך, את האמת.
כן, חד משמעית.
אתה פתאום הופך להיות איזשהו מודל. אני כבר לא רק עמי שמייצג את עמי, אני כבר פתאום השראה לכל היעדים שבאים ורוצים להיות כמוני, כאילו, אסור לי לוותר עכשיו. חד משמעית. אם אני מוותר עכשיו, מה זה מראה להם? שברגע שטיפה קשה, מוותרים, זהו, סיימנו.
מדהים, זה גם תקרת זכוכית, שכאילו לפניך עוד לא היה מישהו ברמה כזאת, אז זה כאילו רק מושך עוד ועוד, כאילו שאפשר לעשות זה ויש לזה מסוגלות. אני חושב שתמיד יש קשיים, כמו שאמרתי, זה לא הכל הצלחות, תמיד יש לנו קשיים, אנחנו נחווה תמיד יותר, נקרא לזה אכזבות, בדרך להצלחה הגדולה, שתהיה שווה בעצם הכל שיביא לנו את הדלק להמשך. אני חושב שברמות האלה, בספורט הישגי, מה שמייחד ספורטאים אולימפיים, זה שלכל אחד יש איזה דרייב. כי כמו שהוא אמר, אתה צריך את הדרבון הזה, אתה צריך את המוטיבציה, ואתה צריך שהמוטיבציה תבוא קודם כל מעצמך בפנים. לא שמוטיבציה חיצונית מבחוץ, אלא שזה יהיה אצלך, כי אתה צריך לקום ב-6 בבוקר, בחורף, בקיץ, לנסוע, ללכת, לא יודע, אולי תורי אנשים חוזרים מסיבה ואתה הולך לאימון בכלל. אז אתה צריך את האנרגיה ואת הדרייב הזה, בעצם לבוא ולעשות מה שאתה אוהב.
לרצות את זה.
אתה חייב לרצות את זה, וזה לא, אתה יודע, אני אשווה את זה קורלציה שונה, אבל אתה לא מגיע למשרד, מחתים כרטיס והולך הביתה. כי אם באתי לאימון והעברתי את הזמן שלי ולא השתפרתי, לא עשיתי בזה כלום. כאילו זה לא עשיתי צ'ק והייתי.
כן.
אתה צריך לבוא ולראות שאפילו בשעתיים, גם אם זה ביום שקמת לא טוב, לא ישנת טוב, או אתה קצת בדאון, שכן הצלחת איזה טיפה משהו לשפר. זה משהו קטן שהיית בו יותר טוב. אז אני חושב שזה משהו מייחד הרבה ספורטים שהם קודם כל מאמינים בעצמם, וכל אחד בלב אומר, אני רוצה להיות אלוף עולם, אני רוצה להיות הכי טוב.
עמי, אתה מרגיש שענפים פרלימפיים זוכים להכרה ולכבוד פה בישראל, כמו שקורה ענפי ספורט שהם לא פרלימפיים?
אני כעיקרון לא משווה את עצמי לספורט האולימפי. אני, אנחנו עושים אותו ספורט, אבל זה ספורט אחר בעיקרון מבחינתי. אני חושב שיש זינוק אדיר בהכרה שאנו, מהאולימפיאדה לפחות, איך שאני הרגשתי, פתאום יותר מכירים אותך. אתה בעצם מגיע להכרה יותר גבוהה, רואים אותך יותר כספורטאי, אבל ברור שאפשר להשתפר, אבל אני חושב שישראל באמת במגמת עלייה די טובה מבחינה הזו.
לא, אני חושב שאגב שבאמת סוג של קצת נקודת מפנה, וכשהתחלנו באמת להרגיש את ההכרה והכבוד, זה באמת פחות או יותר מהזכיות שלך, שפתאום זה קיבל הרבה יותר במה, הרבה יותר כותרות, פתאום התחילו יותר לפרגן ולהביא את זה למודעות ולהראות, בונה, יש לנו ספורטאים פרלימפיים שמביאים לנו כבוד למדינה ומגיעים להישגים מטורפים.
יש לנו הרבה יותר מדליות פרלימפיות ממדליות אולימפיות רגילות,
לצורך העניין, הרבה יותר.
וככל שיעלו את זה יותר על נס ויראו את זה, יותר ילדים יבואו לספורט הפרלימפי, אומנם לא כולם יהפכו להיות ספורטאים פרלימפיים, אבל הם ילמדו משמעת, ילמדו איך להיות ספורטאים בפנים, ילמדו דברים חשובים גם לעולם העבודה אחר כך, ויוכלו להשתלב כחלק אינטגרלי מהחברה, ופחות להיות עול על החברה, פחות לעבוד יותר, ובעצם להיות אנשים עצמאיים וחזקים, זה הופך ליותר מספורט בקטע הזה.
זהו, כן, זה באמת, זה לא רק בספורט, זה כאילו, אני חושב שגם עצם זה שאתה עושה את זה ומגיע להישגים ואתה מראה שזה, שהכל אפשרי, אז אני חושב שזה מעביר את המסר לשעצמו בכל היבט, בכל מקום, ושהוא לא רק בספורט. טוב, אז מעבר לעבודה פיזית של כל השחייה והספורט והאימונים, מהי העבודה המנטלית שצריך לעשות?
אני יכול להגיד באופן שני, אני כן עובד עם פסיכולוג כבר כמה שנים, בעצם פסיכולוג ספורט, שאתה מדבר בעצם, מה הקשיים, כל אחד יש איזושהי חולשה. אתה רוצה, כמו שאמרתי, בסוף, מי שמגיע לאולימפיאדה, זה the best של הבסט. כאילו, אין יותר מזה. אתה מגיע לממד הכי גדול שיש פעם בארבע שנים, ושם זה בא לידי ביטוי. למי יש את זה ברמה, גם הנפשית, גם בחוזק המנטלי, וזה שריר שצריך לאמן אותו. כי בסוף יכול להיות המון דברים מנטליים, או קטנים, או איזה משחק מיינד כזה מול היריב שלך שמסתכל או לא מסתכל, מה הוא עושה, מה אני עושה. אז המון דברים שיש כאלה, עוד הפעם, שיותר חזקים, יש כאלה שיותר חלשים, אז העניין הזה הוא מקבל הרבה יותר משמעות ועצימות בשנים האחרונות, ואני חושב שזה הולך עוד יותר, וגם הוא מקבל מודעות.
אמי, אתה מסכים עם זה?
אני מסכים לגמרי, אני חושב ש...
חסר לך שזה.
אני חושב שמאמן מנטלי זה באמת אחד הדברים החשובים ביותר. אני עובד עם המאמן המנטלי שלי כבר איזה 5 שנים, והוא עזר לי כל כך הרבה באולימפיאדה, במקצה הראשון שלי, אני הגעתי למקצה הראשון שלי, למקצה הכי חזק שלי, במוקדמות, ועשיתי תנועה לא טובה, עשיתי פלסטארט, ונפסלתי.
שמה זה אומר?
אני הזזתי בעצם את היד, אני אפילו לא הזזתי את היד, אני עשיתי תנועה שהייתה נראית כמו התחילה של זינוק לפני הזמן, וזה מה שבעצם גרם לזה לפסול אותי. על פי הספר פסילה, דיברנו על פסילות, על פי הספר פסילה הגיונית לגמרי.
ויש פסילה אחת וזהו, אתה בחוץ.
כן, נכון, וואו. פסילה אחת, אין הרבה... שנייה.
ואפילו לא התכוונת.
לא, בוודאי שלא התכוונתי, אבל זה...
לך תוכיח, אתה אומר.
נכון, זה הספורט והמקצה ראשון שלי באולימפיאדה, ואני ספורטאי צעיר, וזה באמת יכול לשבור ספורטאי, לשבור לגמרי את הנפש.
איך זה באמת להיות כל הזמן במים? תחשבו, אני נגיד קצת יותר זמן במקלחת ויש לי את הדבר הזה על הידיים שזה מציק לי, איך זה נראה בצד שלכם?
אני חושב שהם מתרגלים, הנה עכשיו אנחנו בדיוק שנינו גידו בתחילת עונה, אז ביום הראשון, ביום השני יש לך באמת, לא יודע, שאני נהיה לי את כל אצבעות סבתא כאלה, אבל זה נעלם, אתה לא מרגיש את זה, וזה כיף, אני חושב שאתה מתרגל לזה, אתה רגיל להיות במים, זה חלק ממך, אתה יודע, אתה connected למים וזה עולמך וזה נורא כיף. לי, אני יכול להגיד עליי, נגיד, החלק הכי קשה באימון, זה שאמר אולי מצחיק, זה הכניסה למים. השנייה הראשונה שאתה בעצם קופץ ונרטב, דעתי, לא יודע, אני פחות מכיר המון שחקנים שזה החלק הקשה שלהם, כאילו ההתחלה של האימון. כי ברגע שאתה נרטב, כי אתה חושב שאתה בא יבש. אתה בא יבש, אתה לא, אני לא יודע, יש לי כדור, אני מתחיל לשחק בחוץ ואני יכול לדבר. ברגע שאתה מתחיל, זה עבודה נטו, זה שעתיים אימון נטו, אין כמעט הפסקות, אתה לא עוצר לדבר כל כך, זה דקה ליד הקיר, חצי שנייה ליד הקיר. אתה נכנס ואתה כאילו איזה שוק פול כזה, אתה נרתע ואתה מתחיל. אז תחשוב, הרגעים הקשים, אז כמו שאמרתי, בחורף, אתה בא 6 בבוקר, זה עם השעות של השחייה לצערי, 6-7 בבוקר, מאוד מוקדמות, וקר, ואתה עם בגד ים קטן, ואתה בכניסה למים, ואתה, רגע, ושם אתה צריך כאילו לקחת את המוטיבציה ואת הרצון הזה בעצם להיכנס, ואז ברגע שאתה נכנס, אתה מתחיל וזהו, זה עובר בקלות.
אין צ'יטים של בריכה מחוממת או משהו.
הבריכה מחוממת, אבל זה עדיין...
אבל לא מספיק.
עדיין, כן. זה לא ג'קוזי, אבל אתה עדיין צריך את טמפרטורה שלא תתעדה גם במים.
מה השאיפות שלכם הלאה, אחרי שצברתם כל כך הרבה טייטלים והישגים, איך עוד מצליחים לדמיין ולחשוב ולחלום רחוק?
אני חושב שכל ספורטאי צריך איזשהו מטרה. אתה לא יכול להתאמן בלי מטרה. אמי, לדוגמה, כבר היה אלוף אולימפי, שמבחינתי, לדעתי, זה כאילו הכי גדול שאפשר, ואולי הקושי פה בעצם להתמיד ולהיות עוד הפעם.
כן.
המטרה שלי, אנחנו בדיוק עכשיו שנה לפני האולימפיאדה. אני הייתי בשלוש אולימפיאדות, ועכשיו המטרה שלי לעשות בעצם את האולימפיאדה הרביעית, שאף שחיין לא עשה. אז גם אני סיגלתי לעצמי והצבתי לעצמי איזושהי מטרה שאני רוצה לעשות, לשבור איזה רף, תקרת זכוכית שאף אחד עוד לא עשה. וזה הדרייב שלי בשנה הקרובה, אנחנו ממש אפילו פחות מ-12 חודשים, זה קיץ הבא ביולי, ב-2024.
שזה נשמע על פניו המון, אבל זה לא.
זה לא המון, זה ממש קצר, ובואו נזכיר שהמחזור האולימפי הזה הוא 3 שנים. בגלל שהיה לנו קורונה, הייתה דחייה בטוקיו, זה היה 5 שנים, שם זה הרגיש נצח, ועכשיו זה פתאום השלוש שנים האלה, הם עוברים פשוט בצ'יק, והנה אנחנו שנה לפני המשחקים האולימפיים, וזה מרגיש כאילו אתמול או לפני שבוע היינו בטוקיו רק.
אתם מגדירים את עצמכם כאלופים בפני עצמכם?
אני לא יודע אם אני מגדיר את עצמי כאלוף, אבל אני...
אתה יכול.
אני לא יודע אם אני מרגיש אלוף ביום יום שלי, אבל אני יודע שאני יכול לשמש כהשראה לאנשים, ואני יכול לעזור לאנשים. זה גם מה שמקים אותי לפעמים, במקומות שאני לא מוצא את הכוח בעצמי, אני מבין שאני יכול לעזור לאנשים רק בעצם זה שאני עושה את מה שאני עושה. ואני יכול בעצם להשתפר, אבל אלוף, אלופי יש בצה לדעתי.
מה איתך?
אותו דבר, אני לא חושב שאני מחשיב את עצמי כאלוף, כי תמיד יש לי לאן לשאוף, וספורטאי הוא ספורטאי מאוד פרפקציוניסטים. תמיד אתה רוצה יותר, תמיד יש מה לשפר, תמיד אתה רוצה עוד יותר, והייתי יכול לעשות פה יותר טוב, אז תמיד יש איזה משהו עם עצמך שאתה רוצה להשתפר. משהו שלא יודע, אני לא הגעתי עוד לאיזשהו סיפוק.
מקסימום תגדירו אחד את השני, אבל זה בסדר.
כן, אתה מבחינתי אלוף.
גם אתה, עדתי לגמרי.
איזה כיף לשמוע. אז עם איזה מסר הייתם רוצים לסיים את הפרק ככה, לבני הנוער שצופים בנו?
אני אתן איזה משהו קטן שאני מאמין, כמו שהתחלתי, אני התחלתי ויותר עם השנים האחרונות שאני מרגיש את זה, אם זה לקראת סיום הקריירת שחייה שלי, נגיד עוד שנה, או עוד טיפה שזה משהו שאני ממש כבר נקרא לזה בפינאלה, אני חושב שאני שמח שאני בחרתי משהו שאני אוהב לעשות, וככה יצא שאני גם טוב בו, אבל אני חושב שההנאה היא מאוד חשובה בדרך. ברגע שאתה אוהב את מה שאתה עושה, ואתה לא מרגיש שמכריחים אותך, אתה לא מרגיש שאתה רוצה לרצות את ההורים, או את המאמן, או את הסביבה, ואתה עושה את זה בשבילך כי אתה אוהב את זה, הרבה הרבה יותר קל יהיה להצליח, הרבה הרבה יותר קל יהיה להתאמן, הרבה יותר קל בשעות הקשות, להזיע, לקום בבוקר, לטוס לחול, להיות לבד, רחוק מהמשפחה. עוד הפעם, ברגע שאתה אוהב את מה שאתה עושה, זה עובד הרבה הרבה יותר קל, והיה לי את הזכות לעשות משהו שאני אוהב מגיל נורא צעיר. היה לי מפנה בגיל 13-14, עברתי לאקדמיה למצוינות בווינגייט, זאת אומרת, מרמה של נקרא לזה כמעט תחביב, ולהפוך את זה למשהו מאוד מקצועי, שעדיין בגילאים האלה תחשוב, מעניין אותך ללכת לצאת לסרט, להכיר איזה חברה שאתה מחבב בכיתה, או לצאת למסיבות כיתה, ופה כבר אמרתי, אוקיי, אני לוקח את החיים שלי ואני טוב במשהו בגיל נורא צעיר, ואני עושה את מה שאני אוהב. אין הרבה אנשים בעולם שיכולים להגיד את זה על העבודה שלהם. כן.
טוב, אז עמי, מה איתך? מה אתה היית רוצה להעביר לבני נוער, ואולי בפרט גם ל...
עם מוגבלויות.
כן.
אוקיי, אז קודם כל, תעבדו קשה בכל מה שאתם עושים. תמיד תראו ש... תמצאו את המטרה שלכם בחיים, ואת מה שאתם באמת רוצים לעשות. כאילו, אני מאמין שלכל אחד יש מטרה, ולכל אחד יש משהו שהוא טוב בו. שהוא באמת מסוגל להשפיע על העולם לטובה. אני חושב שרק לפעמים לוקח זמן למצוא את זה, וברגע שאתה מוצא את זה, להתמיד, גם אם קשה, גם אם אתה רחוק מהמשפחה חצי שנה בשנה, תמיד צריך למצוא את הדרייב בתוכך, ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
חד משמעית, אז הסוד הוא התמדה, אמונה עצמית, ובעצם להאמין שהכל אפשרי. עמי ויעקב, תודה רבה שהגעתם. מבחינתי אתם באמת אלופים, כל אחד בתחומו, ומעוררי השראה בקטע אחר. אז אני מאחל לכם עוד המשך הצלחה והרבה עשייה, ואני מזמין את הצופים שלנו להמשיך לצפות בפודקאסט או להאזין לנו בשירותי הסטרימינג השונים, ועד הפרק הבא, להתראות.
הפודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.